אחר צהריים טובים, נתחיל עם גונג, כזה אחד כמו מאלה שקרן הביאה לנו ביום הראשון, נדמה לי, כזה שאפשר לתת אחריו כזה, כזה שאמור לבוא בסוף, נעשה אותו עכשיו. זה בשבילי בעיקר, אבל מוכנה לחלוק את זה איתכם. אז אני אתחיל בלהזמין אתכם לעצום עיניים, וככל שאני אמשיך לדבר, אז אני משאירה בידיכם את, את הבחירה מתי לפקוח אותם, אם לפקוח אותם, אל תחכו ממני לאיזו הוראה כזאת על איך לשבת או לעצום, לפקוח וכן הלאה. אבל אם זה מרגיש נוח ומתאים, אז נראה לי שיהיה טוב להתחיל ככה, עם עיניים עצומות. ואני רוצה להזמין אתכם לזמן קצר, כמו לצאת רגע מהאולם הזה, ולדמיין נוף רחב ידיים ופתוח. הוא לא צריך להיות מיוחד או מעניין. אפשר לתת לדימוי שמופיע להיות שם. ואולי לחוש איך זה לראות נוף כזה. שרואים בו אופק. ומעליו שמיים רחבים, עמוקים, בהירים, שאין ענן או שום דבר אחר שמסתיר אותם. שמיים של יום או שמיים של לילה. עצומים, פתוחים. ואיך זה בגוף להיות מול שמיים כאלה? ומתחת להם משתרעת אדמה. וגם היא רחבת ידיים, פתוחה, פנויה. ואיפשהו בנוף הזה יש הר. נמצא שם. בדיוק באופן שבו הוא עולה כעת בדעתכם. הוא לא צריך להיות מיוחד או אחר. ועל האדמה הזאת איפשהו, קרוב או רחוק, בין השמיים לאדמה, יש אדם או אישה שהולכים, יחפים, והיא או הוא צועדים לאט, בתשומת לב, רגל אחת מורמת, ואז מונחת ונפרסת על הקרקע, ואז רגל השנייה, והיא או הוא הולכים ככה כבר הרבה מאוד זמן. יכול להיות שהאדמה הזאת היא לא חול רך ונעים, יש בה קצת אבנים או קוצים. אבל הם הולכים. בין האדמה לשמיים. עושים מדיטציה. בהליכה. גוף. לב ותודעה. ועל הלב תודעה האלה אני אצטט משפט שאמר אותו מישהו שאני עכשיו לא יוכל לזכר בשם שלו, שהוא קצת מסובך. אני אגיד אותו באנגלית כי הוא מאוד יפה באנגלית. ואז בעברית. This heart mind is bound all over, yet it can know freedom here and now. הלב תודעה הזה הוא אחוז כולו. ובכל זאת, יכול לדעת חופש כאן ועכשיו. סוג של משפט שכמו קצת סותר את עצמו. איך משהו שכולו אחוז, תפוס, כרוך, מוטה, יכול כאן ועכשיו לדעת חופש. אם אנחנו כאן, אני נוטה להאמין שיש בנו משהו שמסכים, או כמה. לידיעה הזאת. ויש איזשהו אמון בתוך הלב תודעה שלנו באפשרות להגשים את זה. נדמה לי שהיום הרביעי בתוך ריטריט הוא זמן שבו משהו מהאמון הזה או מהאיכויות שתכף אני לדבר עליהן, שנדרשות כאן או מופיעות כאן. הם כבר חומרים שאנחנו עובדים איתם, פוגשים אותם בתוך התרגול בישיבה, בהליכה וגם בזמנים שבין לבין. ואם היום, יומיים, לפעמים יותר הראשונים, הם הרבה פעמים איזה סוג של נחיתה, התמקמות, לפעמים מפגש עם הרעיונות שהגענו איתם, על איך זה יהיה, את מה אני אפתור בריטריט הזה. עד כמה זה יהיה בדיוק כמו הריטריט הקודם. ועוד כל מיני רעיונות שהרבה פעמים מתגלים כלא כל כך קשורים למציאות המתגלה. אבל ההתמדה שלנו יום אחר יום כאן, שעה אחר שעה, מאוד מעלה את המפגש עם האיבר מבין איברי הדרך, האיבר של המאמץ. ואני גם שמעתי עליו לא מעט בפגישות הקבוצתיות. מפגש עם עייפות, מפגש עם תחושת מאבק, שאלות על מה המשמעות של התרגול הזה בשבילי, האם הוא נכון, האם זה הזמן. אז אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה ככל הנראה לפני 2600 שנה בערך. כך קראתי. הסיפור הוא על מתרגל נזיר בשם סונה, שהיה לו את המזל הגדול להיות תלמיד של הבודה. ויום אחד, אני אקריא כאן תרגום שלי מאנגלית. זה קצת מלחיץ להקריא תרגום ליד קרן, סליחה. את בטח שומעת את זה הרבה. אבל זה לא מפאלי, אז... אז בעוד סונה הנכבד, תרגל מדיטציה בהתבודדות. ואז מופיע משפט בסוגריים. לא יודעת אם יש סוגריים בפאלי, אבל ככה זה בתרגום. לאחר שתרגל מדיטציה בהליכה, עד שאור כפות רגליו נסדק ודימם. נגמרו הסוגריים. עלה רצף המחשבה הזה בתודעתו. מבין תלמידיו של המבורך, שהתעוררה בהם ההתמדה, אני אחד. אך תודעתי אינה משוחררת מן הזיהומים באמצעות אי-אחזות. המשפחה שלי עשירה מספיק, כך שאוכל ליהנות מהאושר ולחלוק את הטוב עם אחרים. מה אם אפרוש מהתרגול? אחזור לחיים הנמוכים יותר, אהנה מהאושר ואחלוק את הטוב. עכשיו, יכול להיות שהמשפחה שלנו לא עשירה, מספיק, אבל תרימו אולי רגע יד, האם מתישהו עברה בכם המחשבה הזאת, שאומרת, אוקיי, אני מתרגלת, אני מתרגל, אבל תודעתי אינה משוחררת באמצעות חוסר האחזות או האחזות. מה עם האופציה לפרוש? מכירים? תודה, תודה על הכנות. נכון, מכירים? אולי אני אקום לשתותי, אולי אני אעזוב את הריטריט, אולי אני אבטל את ההרשמה. יש לזה הרבה צורות. ככה חשב לו סונה. בואו נזכור שבזמן הזה הטקסט לא מתעכב על כך, אבל אור כפות הרגליים שלו מדמם אחרי שהוא הלך על משהו פחות נעים מהשביל בטון פה של אנדור. למזלו הטוב של סונה, מה שקרה מיד אחר כך זה שהבודה ששהה באותו זמן במקום אחר, אבל הייתה לו היכולת לדעת מה חושב סונה. הוא ידע והופיע מול סונה. עכשיו, אם כשאני כל פעם הייתי חושבת את המחשבות האלה, על אולי אני אקום, למרות שהאפליקציה עוד לא עשתה גונג, לא יודעת אם זה היה יותר מלחיץ או יותר משמח אם הבודה פתאום הופיע בסלון שלי, אבל הופיע, התגלה מולו. ושאל אותו, תגיד, זה מה שחשבת עכשיו? סונה אמר, כן. זה רצף המחשבות שעלו בדעתי. הבודה הזכיר לסונה, והוא לא נזף פה או משהו כזה. אמר לו, בחיים הקודמים שלך, אתה ניגנת על כלי שנקרא וינה. נכון? נכון? ומה אתה חושב? כאשר מיתרי הוינה שלך היו מתוחים מדי, האם הוינה שלך הייתה מכוונת וניתנת לנגינה? לא, אדון. ומה אתה חושב כאשר מיתרי הוינה שלך היו רופפים מדי? האם היא הייתה מכוונת וניתנת לנגינה? לא, אדון. ומה אתה חושב כאשר מיתרי הוינה שלך לא היו מתוחים מדי ולא רופפים מדי, אלא מתוחים במידה הנכונה? האם הוינה שלך הייתה מכוונת וניתנת לנגינה? כן, אדון. עכשיו, ברגע הזה, לפני הדיון על הכלי נגינה, אם לא הייתי יודעת שזה מה שהולך לקרות, אז יכולתי גם אולי לנחש שהלימוד שיכול להינתן ברגע הזה, הוא גם היה יכול להיות, למשל, הדרשה על החץ, שמכוונת אותנו להבחין בין תחושות גופניות לתגובות המנטליות. אוקיי, אז נכון, הרגליים שלך קצת מדממות וזה, אבל זה לא הרגע להתחיל לפרוש. אבל הבודה זיהה שמה שקורה כאן הוא בעצם חוסר איזון שקשור במאמץ יתר. והוא מכוון את סונה לראות שיש מנעד מסוים שהקצוות שלו הם לא מועילים. באותו אופן, סונה, התמדת יתר מובילה לאי שקט. התמדה רפויה מדי מובילה לעצלות. לכן אתה צריך לקבוע את התחום הנכון להתמדה שלך ולכוון אל חמשת הכוחות. אני חושבת שקורה לנו לא מעט שהתמדה היא איכות שקשה לנו, קשה לנו להתמיד איתה. ותכף אני אדבר קצת על מה קורה שם. אבל במנעד הזה שהבודה מציג לסונה, יש ללא ספק בצד אחד את מה שנקרא מאמץ היתר, התמדת היתר, ואפשר לקרוא לה נוקשות, ואפשר לקרוא לה אי היכולת לראות את מה שקורה באמת, את התנאים והצרכים המשתנים, כמו למשל רגליים שמדממות והמתרגל ממשיך ולא עוצר לטפל בגוף שלו. ואני חושבת שיש לי תחושה שאנחנו, אם יסדקו לנו הרגליים, אנחנו נעצור הרבה יותר מהר מאשר אם אנחנו נפעיל את אותו כוח יתר, את אותה נוקשות על התודעה שלנו, על הלב שלנו, שזה דבר שאנחנו נוטים בעיניי לעשות לא מעט. ומהצד השני, מה שאיכשהו יוצא בתרגום התמדה רפויה, זה שהיא בעצם סוג של עצלות או ויתור. מה ששמענו את סונה מהרהר, אז אולי אני אפרוש ואני פשוט אהנה מהחיים הרגילים. אחרי שאנחנו יכולים להתחיל לזהות איזה מאמץ מתקיים בנו, ולהתחיל לראות מתי הפעולה שלנו מאוד ככה קורית תחת השליטה של נוקשות, או להפך, של משהו רפוי מדי. אני חושבת שהדבר שחשוב לנו לעשות, והתרגול מאוד מכוון לשם, זה לשאול איזה השקפה או השקפות נוכחות, והן אלה שמתנות את אופי המאמץ או הגישה שלנו לתרגול עצמו. יש פה אנשים שמאמץ יתר, זה משהו שככה אתם מכירים מהחיים? יש. יש אנשים שככה מרגישים שאולי דווקא הוויתור המוקדם מדי הוא נוכח בחיים. גם יש. ולפעמים יש אזורי חיים שבהם אנחנו נוטים לאחד מהם, ואזורי חיים שבהם קורה משהו אחר. ולפעמים קורה שאנחנו מנסות או מנסים לשנות את ההתנהלות עצמה בכל מיני אמצעים טכניים, נגיד. אז אני אתרגל ככה, אז אני אתרגל ככה עם המורה הזה, עם ההנחיות האלה. אבל אם משהו בהשקפה שלנו שעומדת בבסיס הדברים, אנחנו עוד לא במגע איתה, יהיה לנו מאוד קשה לאורך זמן לתחזק איזשהו שינוי. אז רשמתי לי ככה כמה השקפות שעשויות להיות שם. אולי יש עוד שיעלו בדעתכם. והן עשויות להתנות מאמץ מדי או מאמץ פחות מדי. יש את המשפחה של ההשקפות שאומרות שצריך לסבול כדי להשתחרר, או כדי להרוויח רווחה. אם לא קשה לי, אם אין פה איזה מחיר כזה שכואב לי לשלם, אז כנראה זה לא זז, לא מגיע לי. זה לא אומר שבדרך אין לנו ויתורים כואבים לפעמים, או ויתורים מאתגרים, או קושי. אבל צריך להבחין בין זה לבין איזו השקפה שאומרת שצריך להיות קשה. וזה הבן דוד של ההשקפה שאומרת שהטוב, או הנוח, או הנעים, או האהוב, לא מגיע לי. יגיע לי קשה. אחר כך. אחרי ש. ישנה השקפה שאומרת שזה פשוט לא אפשרי. בדרך כלל גם נוסף לזה בשבילי. לי זה לא אפשרי. אנשים אחרים יכולים. הנה, אני ניסיתי. לא הולך. אני פשוט לא בן אדם כזה. אני לא בן אדם שמח. אני לא בן אדם חופשי. אני לא בן אדם שהולך לו. כל מיני. יש את ההשקפה שמסתכלת על משהו בחוץ ואומרת, היא זאת שעושה שם הליכה על הדשא, היא נראה לי שהיא הולכת ממש טוב. או מי שיושב לפניי, בקום שאני פוקחת עיניים או לקוף. אולי אם אני אשב ככה, אז אני אוכל. ובהשקפה הזאת גם מובלעת השקפה שאומרת שמשהו בי הוא לא מספיק טוב, הוא לא מתאים, ושאסור לי או לא אפשרי לי להיות במלואי בעולם. זו השקפה שאני חושבת שהיא מאוד מאוד נפוצה. ובמידה רבה כל ההשקפות האלה מקבלות תחזוק די מסיבי מהתרבות שאנחנו חיים בה. אפשר להוסיף לה את ההשקפה שאני אמורה לעשות את זה לבד. ושזה חלש או לא טוב או פגום באיזושהי צורה לקבל עזרה או הנחיה. גם כשאני באיזושהי תחושה של מבוי סתום, אבל לא, אני צריכה לעשות את זה לבד. השקפה נוספת שיכולה להיות מכשול מאוד גדול, היא ההשקפה שהתקדמות בתרגול או בכלל, בעיקר בתרגול, היא דבר שניתן וצריך כל הזמן למדוד אותו ולראות אותו. ואז גם אנחנו צריכים כל הזמן כמו להוכיח משהו. התקדמתי? לא התקדמתי. אני יוצאת מריטריט, אנשים שואלים, אז מה יצא לך מזה? וגם אני אולי שואלת את עצמי, אז מה יצא לי מזה? ואני שואלת את זה כבר ביום הראשון. אז מה אני אגיד? מה הרווחתי? מה השגתי? מה למדתי? כי צריך. כי בטח אפשר למדוד את זה. והתנועה הזאת שבמובן מסוים נשענת גם על הרצון המאוד מאוד טוב ובמובן להתפתחות, לצמיחה, להיכרות עצמית, לדעת את הפירות של המעמד שלנו, היא, כמו שאני חושבת, כל המאמצים הלא נכונים עושים, הם בעצם מובילים אותנו לאזור שבו אנחנו שוב כבולים. מאמץ נכון הוא מאמץ שמקדם שחרור, מקדם פתיחה של הלב, מקדם פתיחות של התודעה. כשאנחנו בנוקשות, בקיבוץ, אנחנו לפעמים נמצא את עצמנו עם הראש בקיר, שוב ושוב, אבל איך זה יכול להיות? אני עוד פעם ועוד פעם מנסה, וזה לא הולך. אנחנו לחודים, שוב. לחודים קודם כל בתוך ההשקפה של עצמנו. אני רוצה רגע לחזור אל ה... תמונה שהתחלתי ממנה. השמיים הרחבים, הנקיים, האדמה שתחתם. ולהציע שהתרגול עבורי הוא בין השאר, הזמנה לתנועה בין פרספקטיבות שונות. והאפשרות להחזיק בתודעה בו זמנית את ידיעת השמיים, את ידיעת אפשרות החופש, יחד עם ידיעת הרגע הזה, מה שמתרחש בו, הגוף, הנשימה. ואם נחשוב רגע על מסע, אז פשוט הליכה, הליכה בטבע. המעבר הזה בין פרספקטיבות ובין לאן אנחנו מסתכלים הוא דבר שקורה כל הזמן. אם נסתכל רק על, על לאן אנחנו הולכים, על האופק, אנחנו יכולים להתקל בכל מיני דברים, ליפול לכל מיני בורות. ואם נסתכל רק למטה על הצעד הנוכחי, אז מאוד סביר שבאיזשהו שלב נגלה שאנחנו בכלל לא בכיוון שאליו התכוונו. אז המנעד הזה שבין גמישות לנוקשות, והאפשרות שלנו להטות את התודעה אל הגמישות, אל הפתיחות, אל הרוך, אל הסקרנות, אל החמלה. תנועה בלתי פוסקת. שאם אתם זוכרים, היה גם הר. שכחתם, נכון? אבל היה הר. אז אני אחלוק אתכם משהו שחלמתי. לפני כמה שבועות חזרתי מתרגול ארוך, ונטייה של התודעה שלי זה שכשאני בריטריט, או הרבה פעמים כבר כמה שבועות לפני הריטריט, כל החלומות שלי משתנים ואני מאוד דחוסים, ויש לי מין ז'אנר כזה של חלומות, הם פשוט חוזרים על עצמם, כאילו העלילה קצת משתנה, אבל הבסיס הוא אותו דבר. ז'אנר מאוד מוכר בפסיכולוגיה, החלומות שבהם אנחנו אמורים להגיע לשום מקום ולא מצליחים להגיע לשם. האוטובוס לא זה, והמכונית זה, ופתאום זה יותר רחוק, כל הדברים האלה שקורים. אז זה הז'אנר שהתודעה שלי מתמחה בו, חלומות, במיוחד סביב ריטריטים. ובריטריט הזה חלמתי המון כאלה, ובאחד מהם, שהיה בו למרבה השמחה משהו קצת חדש, לכן אני מספרת אותו, זה היה כזה, אני לא מצליחה להגיע לאיזשהו מקום, ואין לי מקום על הטיסה, ואין אוטובוס. ובמקום הזה שהוא מין תקוע כזה, אני לא בשום מקום שיש לי מה לעשות בו. אני רק מחכה, מבררת, לא יודעת. ואז מישהו שנמצא שם מציע לי עזרה. והוא לוקח אותי מחוץ לתחנת, זה היה מין ספק שדה תעופה, ספק תחנת רכבת בעיירה שכוחה, לוקח אותי למקום אחר, מחוץ לתחנה המוזרה, ושם נפרס לעינינו נוף של עיר. עיר גדולה עם כזה המון מגדלים ואורות ו... ומאחורי העיר יש הר. והאיש הזה מצביע על ההר הזה. אומר לי, את רואה מאחורי העיר יש הר? והוא שולח אותי לעלות על ההר הזה. אני מודה שבחלום לא הבנתי בשביל מה. וגם לא היה לי מה לעשות עם המזוודה. אבל האיש הזה מסביר לי, ואני גם אומרת לו, יוב, זה ייקח מלא זמן, ואולי אני אפספס את האוטובוס. הוא אומר לי, תראי, אם תעלי בקצב של, אני לא זוכר את המספרים, אבל זה רק איזה מספר די מופרך, אם תעלי בקצב של 300 מטר בשנייה, אז את תעשי את זה תוך 4 נקודה, לא זוכרת, משהו. אני לא זוכרת, לא יודעת אם זה השעות או דקות. וברור לי שאני לא יכולה לעשות את זה בקצב הזה. בכל מקרה, החלום, אני לא יודעת איך הוא נגמר. אבל הוא מאוד נשאר איתי אחר כך. מה שנשאר איתי זה הדימוי הזה של ההר שמאחורי העיר. הוא הרגיש לי מאוד מאוד משמעותי. ההר כמקום שמציע אפשרות לראות בפרספקטיבה אחרת. כי זה מה שקורה כשעולים על הר. הדברים פשוט נראים אחרת מאיך שהם נראו במישור שמתחת. אולי אפשרות לשהייה, אולי אפשרות למנוחה. כי אחרי שמטפסים על הר, מה יש לעשות שם למעלה? חוץ מלנוח ולהסתכל ולראות. ותזכורת לזה שהדרך עצמה, הטיפוס הזה על ההר, אז אני לא חושבת שהקצב משנה. והוא בכל מקרה יקרה כמו שהוא יקרה, מתוך מה שמתאפשר. לכל אחת ואחד מאיתנו, לפי התנאים. מה שהגוף שלנו יכול ורוצה. מזג האוויר, המבנה של ההר. איזה סלעים יש עליו. כמה פעמים נעצור באמצע להתפעל מאיזה צמח או בעל חיים. איזה דברים יידרשו מאיתנו במהלך הטיפוס הזה. ואת זה אני חושבת כדאי לזכור כשאנחנו יושבים, והתודעה המשווה שלנו יורה עלינו. השוואות לכל מיני תרגולים דמיוניים של אנשים אחרים, דמיוניים, שמתרגלים טוב יותר, מהר יותר, חזק יותר. אנחנו לא יכולים להשוות את הדרך שלנו לדרך של אף אחד אחר. אבל מה שמאוד יקר ערך להחזיק קרוב אלינו, ואני חושבת שכאן בריטריט בימים האלה מאוד מאוד זה היה נוכח בהנחיות. הקשר אל הכוונה שלנו. והמון פעמים מה שהתודעה שלנו עושה זה לבטל באיזשהו אופן את הכוונה אל מול התוצאה. כן, בסדר, אני יושבת, כן, נכון, אבל לא קורה כלום. כן, תרגלתי, אבל עדיין אני לא מפסיקה לחשוב. בריטריט הזה שחזרתי ממנו לא מזמן, היה היום שממש שמעתי את התודעה שלי, רודה בי ומסבירה לי כמה, כל מה שעשיתי, כמה שבועות, פשוט חסר ערך. ואז הזכרתי לעצמי רק את אותו יום. כמה רגעים באותו יום, אני חזרתי, הזכרתי לעצמי שהכוונה שלי היא עכשיו להיות בקשר. ועשיתי את זה שוב ושוב ושוב. וחזרתי אל הקרית, חזרתי אל מסלול ההליכה. התודעה שלנו שוכחת את זה, מבטלת את זה. זה לא, כן, בסדר, אבל, המחשבות. אז בואו נחזור רגע אל המיתר, המיתר של כלי הנגינה שלנו. אני למשל אתמול ישבתי פה, איפה שיהל יושב עכשיו. ורק בגלל שחשבתי על השיחה הזאת של עכשיו, נתפס לי פה, כתף. אבל ממש חזק. לא קרה שום דבר במציאות. לא הייתי עסוקה בלכתוב את השיחה. פשוט חשבתי עליה. נתפס. וזה קורה לנו כל הזמן. כל מיני צורות. ואז זאת תזכורת ממש טובה. לכוונן את המיתר שלנו. ברמה אפילו הפיזית הפשוטה ביותר, לשים לב שיש מתח בגוף. איפה הוא? איך אני מרפא? איזה סוג של גישה שיש בה יותר טוב, סבלנות, חמלה? קודם כל כלפי פנים אני יכולה להביא. אולי ההיזכרות שכמו האישה או האיש שהולכים שם על האדמה, בני ובנות אדם הולכים כבר אלפי שנים, ועוד קודם, ועוד קודם. וגם אנחנו. לראות את הרגעים שבהם הספק מתעורר, דווקא לפעמים כשאנחנו במאמץ מאוד גדול, עם נחישות, ואנחנו נלכדים. ואז משהו בנו הופך לסרבן. איזה סוג של עיקשות שיש בה משהו קצת ילדי לפעמים. אנחנו רואים שיש אפשרות אחרת ולא. אני דווקא עכשיו לא. לא, אני עכשיו. סוג של עושה דווקא. אבל למי? זו רגע לסונה, החבר. תארו לכם שאחרי שסונה קיבל את הלימוד הזה על המיתר, הוא התיישב, הוא חזר לתרגל, והביא את האנרגיה שלו אל המאמץ הנכון. הוא הבין. וזה קצת מזכיר האמת את הרגע הזה בסיפור חייו של הבודה, שבו הוא היה על סף מוות משנים של אימון, של סיגוף ועינוי של הגוף. והרגע הזה שבו הוא הסכים לעשות את הסוויץ' ולקבל מנחה של מזון. ואז משהו נפתח. להתרקח והתאפשר. אז סונה, כמו שאתם בטח מנחשים, התעורר. הפך לארהנט, ואז הוא ישב ותרגל, ועברה בו המחשבה, אולי אני אלך אל המבורך, הבודה, ואני אחלוק איתו את ההרהורים שלי על התרגול. הוא עשה את זה. הוא, כמו שתמיד מתואר, הוא הגיע אל הבודה והוא ברך אותו והתיישב לצידו. זה נורא יפה, כי שם סונה פשוט נותן טיצ'ינג לבודה. הוא מספר לו על החוויה. והדימוי שהוא משתמש בו בתוך הטקסט, הוא דימוי של הר. לכן עוד יותר אני מחבבת עכשיו את הדרשה הזאת. בדומה להר סלעי, ללא סדקים, הר שהוא כמו מסה מוצקה אחת. בדומה לזו התודעה הערה, או המאוחדת. ישנו הר, ואז מכל הכיוונים, ממזרח, ממערב, מצפון ומדרום, מגיעה שערה עוצמתית של רוחות וגשמים. וההר לא היה רועד. באותו אופן, גם עם צורות חזקות, צלילים, ניחוחות, טעמים, תחושות, גם עם רעיונות רבי עוצמה, נכנסים לטווח המנטלי של נזיר שתודעתו משוחררת, היא אינה נשלטת על ידם ואינה נמשכת אליהם. בהיותו שלב ומתמקד בהיותם חולפים. אז הדהוד המשפט שקרן אמרה, No feeling is final. גם שום מחשבה אינה סופית, וגם השקפה, הן כולן יצירות תנאים ונסיבות. וככל שאנחנו נראה את המקומות שבהם ההשקפות שלנו אוחזות בנו. זה לא שאנחנו, זה מין מערכת יחסים כזאת. אנחנו אומרים, אני מחזיקה בהשקפה הזאת והזאת, וזה נכון. יש בנו חלק שמחזיק, אבל יש גם משהו שהתחושה שאנחנו נכלנו, אנחנו כלואים בתוך משהו לפעמים. לכן יש את את הסוג של ויתור הזה, לפעמים, אני פשוט מבטרת עכשיו על כמו לפרוץ איזה גדר, לפעמים מרגיש ממש. אז יש לנו הצעה כזאת, להיות הר, ולהיות אישה או איש שהולכים על אדמה ומטפסים על הר ויכולים לראות, ולזכור שתמיד, גם אם אין הר, יש איזשהו מקום שאפשר אולי אפילו לטפס על אבן אחת קטנה, או פשוט לזוז. כדי לראות את הדברים ממקום קצת אחר. זה אפשרי לנו. ולסיום אני רוצה רגע לחזור אל השמיים. אם תרצו ואם זה מרגיש אפשר לעצום עיניים, אולי לחזור אל התחושה, אם היא נגישה, של שמיים פתוחים. אני רוצה לקרוא שיר. הוא נקרא אווזי שלג, כתבה אותו מרי אוליבר, וגם זה תרגום לא מקצועי שלי, מאנגלית. אם יש פה מתרגמות או מתרגמים, אז סליחה. אוי, לאהוב את מה שנעים ולא יחזיק מעמד. איזו משימה, לתת לכל דבר או לכל אחת, ובכל זאת היא שלנו. ולא למאה שנים או לשנה, אלא שעה אחר שעה. ביום סתיו אחד שמעתי מעליי ומעל צריבתה של הרוח צליל שלא הכרתי. ומבטי נזרק מעלה. הייתה זו להקת אווזי שלג, שאפו מהר יותר מאלה שאנו רואות בדרך כלל. ובהיותם בצבע השלג, תפסו את קרני השמש, כך שהיו לפחות בחלקם זהובים. עצרתי את נשימתי, כפי שאנו עושות לפעמים, כדי לעצור את הזמן, כשמשהו נפלא נגע בנו, כמו בעזרת גפרור שדולק אך לא מכאיב בדרך הרגילה, אלא בעונג, כאילו שהתענגות היא הדבר הרציני ביותר שאי פעם הרגשת. האווזים עפו הלאה. לא ראיתי אותם שוב לעולם. אולי עוד אראה, מתישהו, באיזשהו מקום, אולי לא. זה לא חשוב. מה שחשוב זה שכאשר ראיתי אותם, ראיתי אותם. כמו מבעד לצעיף, בחשאי, בשמחה, בבהירות. נשב דקה, שתיים, אם זה. תודה רבה.